שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את שי פרלמן, יועץ משכנתאות ופלוס.
ובעלים.
ובעלים, כן.
של פרל, ייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון, ואיזה כיף להתארח פה אצלך, קובי.
תענוג שאתה כאן. תשמע, כיף כל פעם להיפגש מחדש.
אחרי שנפגשנו מקודם בפרק מיוחד עם האנשים.
נכון. עכשיו זה פרק גברי, סוליקו.
גברי על נדלן.
אבל נדלן, כן. כן, כן. נכון, היה לנו שתי פרקים בפודקאסט של חווה של דנה. נכון, אין מקום לחלומות גדולים.
לא, יש מקום
לחלומות. יש מקום לחלומות גדולים.
דנה ושאלה.
אחלה פודקאסט.
תודה, והיה כיף שהתארחתם זה כיף גם לבוא להתארח אצלכם, ולהתחיל לדבר קצת על כסף, לא?
בדיוק. אז בואו ככה, אתה יודע, מה קורה בשוק המשוגע? אנחנו, לא יודע, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, ביום ה-100 פלוס פלוס יותר מדי. אוקיי, אחרי שנה, אנחנו אומרים שכל המשק לא היה להיט. אוקיי, אינפלציה, עליות ריבית, מה לא היה כאן? אז מה מתרחש היום בשוק?
אז אחרי כל הבלגן והאקשן שהיה שנה שעברה, היינו רוצים לצפות לשנה קצת יותר רגועה, אבל אמרת, המלחמה עצמה מביאה אותנו פה להרבה אי-ודאות, והמצב הוא כרגע שהמלחמה האיצה את העניין הזה של הורדת הריבית על ידי הנגיד כדי להזרים כסף לשוק מצד אחד. מצד שני, יכול להיות שאם המצב בצפון יחריף והמלחמה תהיה כוללת, אז לא תהיה לו ברירה והוא יצטרך להעלות את הריבית. הכיוון כרגע שאם לא נפתח את המלחמה כוללת באזור ולא שלא ידרוש עוד הוצאות לביטחון חריגות ושיקום של יישובים, ואתה יודע, המלחמה בצפון זה מה שאנחנו חווים עכשיו, זה עוד חלק קטן ממה שיכול לקרות חלילה בצפון, ששם יכול להיות השיקום וכל הכספים שצריכו להזרים, ההוצאות, הגדלת מיסים וכו', זה יכול לגרום למצב ש הוא יהיה חייב דווקא ההפך, להעלות את הריבית כדי לרסן את כל ה
להזרים יותר כסף גם
לא, תראה, אם הוא יוריד את הריבית, ותהיה את המלחמה בצפון, וימשיך להוריד, זה יכול לגרום למצב שעוד פעם אנחנו נהיה באינפלציה ומחירים משתוללים.
לחלוטין, כן.
אז הוא נמצא פה איזשהו מלכוד.
אבל גם הנגיד, זה רק איזו הערה שלקראת אמצע 24, מחירי הנדלן הולכים לזנק. עכשיו, אתה יודע, אני כאילו קראתי את זה ואמרתי
אנחנו חיים את זה.
מישהו, אחד, אולי מישהו ישתגע, כאילו, אתה זורק שמן למדורה, נפט, מה, כאילו, רגע, אתה צריך לצנן, כי עכשיו אחד הגורמים בעיניי שתרמו לעליות המחירים אחרי הקורונה, זה שכל הזמן פמפמו בחדשות, שוק הנדלן בוער, מחירים עולים, רוצו לקנות, ואוקיי, היה כאן איזה בעלה לנדלן.
כן, אבל אתה יודע, מבחינה כלכלית אנחנו אחרי שנה שמחירי הדירות בדיוק היה פרסמו מדדים באמצע חודש ינואר, ושוק הנדלן ירד ב-1.8%. עכשיו, שוק הנדלן מדבר על כל הארץ, יש לך חלקים בארץ, אם אתה נכנס לתוך הדיווח עצמו, אתה רואה שיש חלקים בארץ שירדו, יש חלקים שעלו,
נגיד אנחנו פעילים בקריות, בבת ים, חולון, בקריות, בנהריה, המחירים לא הפסיקו לעלות בשנה האחרונה, נכון?
כן, אז היו עלו, ירדו, ובממוצע, רוב הירידה הייתה במדינת תל אביב עצמה, שהיא משכה את השוק קצת כלפי מטה.
תל אביב, רמת גן, ושוט כזה.
זהו, אז הירידה פה היא לא כזאת, היא משמעותית.
1.8%. כן. זה לא עכשיו משהו שאתה אומר, בוא נגיד שהשוק יתרסק כאן.
בוא, כל הפסימים וכל האלה עם הקבוצות מחאה של שהנדלן יתרסק וכו וכו, ויש פה בועה, בואו נהיה מציאותים ונסתכל על הדבר הזה במספרים שלו, וגם אלה הפסימים ביותר מבינים שהעלאת הריבית לא גרמה לקריסה שהם ציפו.
נכון.
אבל מה שקורה שברגע שהוא מתחיל להוריד את הריבית, הוא יודע, נגיד, שאנשים זורמים לכיוון הנדלן. עכשיו, מה שקורה, הרי יש לך הרבה קבלנים שעצרו קצת את הבנייה, אפילו עצרו מאוד את הבנייה. אין פועלים, ועכשיו יש כל מיני תוכניות, תקומה, מנהלת תקומה דרום, צפון, לשקם את היישובים. אז אני רואה אישית, אני רואה הרבה משקיעים שכן נוערים,
רוצים... דווקא מחפשים את ההזדמנויות בדרום.
כן, כן ליישב את הארץ וכן להיות במקום הזה של הצמיחה העתידית שתהיה. והוא חושש בצדק, כי אנחנו כבר רואים את זה בשטח. מה שהוא חושש בצדק שיקרה במחצית השנייה של 24, אנחנו כבר רואים את זה. בגידול של הביקושים, אפילו בוא נגיד מחודש דצמבר, כבר אנחנו מתחילים להרגיש את הגידול בביקושים.
מאיזה בחינה? מה זה אומר זה?
גידול בפניות ובקשות לרכישת דירה, למציאת פתרונות מימון, למשקיעים, לזוגות צעירים שמבינים שאי אפשר לשבת יותר על הגדר, הם מבינים שברגע שהוא מתחיל להוריד את הריבית, מספיק שעוד פעם, פעמיים הוא יוריד את הריבית, כל העדר ייכנס חזרה. אז יש פה אפקט פסיכולוגי. בכלל, כלכלה, כלכלה, זה לא מדע מדויק, כן? אני אומר את זה, זה בסוף ממדעי החברה. אתה יודע, אנשים מחפשים כל הזמן לראות את המספרים, תן לי בדיוק את הניתוח הזה וזה וזה, ואז אני אבחר את הדרך הנכונה, אבל אין פה דרך נכונה. מה שלך נכון, זה לא בהכרח לי נכון, יש פה הרבה מאוד היבט פסיכולוגי בכלכלה.
כן, יכול גם לשוק ההון, אתה יודע, כל אלה שמנסים לתזמן את השוק, או לעשות ניתוח של כל המרקט, אוקיי, זה לא עובד כמו שמנתחים חברה אחת ספציפית. כמו שאתה יודע, אנחנו מנתחים בסוף עסקה ספציפית עבור משקיע ספציפי. אוקיי, אם זה מתאים לתוכנית עסקית שלו, לא מתאים לתוכנית עסקית נכון. שלו. מה שמתאים לאחד לא בהכרח
נכון, יתאים לשני. נכון, בכל השקעה אתה צריך לעשות התאמה למי שבא לקנות את העסקה, לסיכונים שלו, לשאיפות שלו קדימה, לרצונות שלו, כמו שאתה בונה לו פורטופוליו של עסקה, של אפילו עסקאות, אתה רוצה לפגוע בשאיפות שלו קדימה. אותו דבר, גם במימון וגם במה שקורה. עכשיו, אנשים פועלים לפי הרגש, מה שנכון להם, לפי הרגש, רואים מה קורה בשוק, ומבינים שהריבית מתחילה לרדת, הציפיות קדימה של השוק, הן ציפיות מאוד חזקות. עוד הפעם אמרנו, אם לא ייפתח איזושהי רעה רצינית כן. מהצפון, אפילו במתכונת הנוכחית, אם זה ימשיך ככה, הכיוון הוא ש... אני לא יודע אם בפברואר, יש לו 8 פעמים, נגיד, להכריז על הריבית במהלך כן. שנת 2024. אני לא יודע אם בפברואר הוא ייתן עוד הורדה, אבל הציפיות שבמהלך השנה הוא יוריד בין 0.5% ל-1%.
זה דרמטי.
ואני יכול להגיד לך שמשיחות בסוף שנה עם בכירים בבנקים הגדולים, היה לי אפילו שיחה עם בכיר שאמר לי, תשמע, אני אפילו מצפה לכיוון 1.5% שירד. זאת אומרת,
האם... למה? מה גורם לו לצפות דווקא לדבר כזה?
העניין של להזרים כסף לשוק, הקבלנים גם, אגב, פורסם... לא מזמן שהחובות של הקבלנים גדלים ומגיעים לפיגורים וחייבים פה לתת איזשהו בוסט, כי זה בסוף אתה יודע, זה השוק הכלכלי זה כמו איזה שעון שוויצרי ענק כזה שמורכב מהרבה מאוד גלגלים קטנים, ואתה יודע שמתחילים לך גלגלים לחרוק ולהישבר, זה יכול לגרום לקריסה. אז הרעיון בסוף לתת את החמצן, את האוויר הזה, להזרים כסף לשוק, זה על ידי הורדת הריבית, להקל על הקבלנים, על היזמים, כן. בעלויות האשראי שלהם. אז אותו בכיר, הוא דיבר איתי על זה שלפני שהתחילה הורדת הפריים הראשונה בתחילת 2024, מזה כשנתיים, הריבית עמדה על 6.25 ריבית הפריים.
נכון.
עכשיו היא 6%. שאתה יודע, כן, ריבית כן. הפריים אמרנו היא מורכבת מריבית בנק ישראל, שהיום היא 4.5, נכון, ועוד תוספת של הפריים, 1.5%. אז זה 6% היום, ויכול להיות בפברואר הוא יוריד קצת, או בהמשך. יכול להיות שהוא יחכה קצת לראות אם מתפתח משהו בצפון.
אני חושב שאנחנו נמצאים, אתה יודע, כשמדברים על תקופה של אי-וודאות, זאת אומרת, זה עוד פעם, אחד האספקטים, אני חושב שבאמת השביעי באוקטובר הכניס חתיכת אי-וודאות בהרבה מובנים, הוא יצים את החוסר ודאות שיש בפן הכלכלי של המשק, כן. אפילו בכלכלה הביתית נכון. של כל אחד מאיתנו. זה
מלחמה מעצימה בדרך כלל. אירוע קיצון כזה הוא מעצים מצב.
נכון, אבל אתה יודע, הרבה פעמים יש את ההתחלה של התנועה במשק בזמן המלחמה, אוקיי? כל מיני יצורים, אנחנו גם קצת פחות, אתה יודע, משק שהוא תעשייתי ברמת, אתה יודע, פעם היו הולכים, קוראים פחם יותר וכל מיני דברים כאלה בשביל לספק לצבא, היום הכל טכנולוגיה. אז נכון. אולי היחידות של 8200 או כל מיני רפאל, אלטה ואלביט וכל מיני כאלה שעובדים עם הצבא, סביר להניח שהם עובדים מסביב לשעון, אבל רוב, אתה יודע, משקי הבית לא עובדים בתעשייה הביטחונית. והם נכון. מרגישים את זה. שמע, יש לי לקוחות שיש להם בתי קפה ומסעדות, ואומרים לי שיש ירידה של 70%, אוקיי? כמה שנדמה שהבתי קפה מלאים, בסוף בתפוקה היומית רואים ירידה. חנויות בגדים רואים ירידה. לגמרי. זאת אומרת, איפה שאתה לא תזרוק את האבן, אתה תראה שיש פגיעה.
זה גם נובע מהמצב רוח הלאומי. אתה יודע, אנשים יש להם פחות מצב רוח עכשיו לצאת ולעשות קניות. אז זה כמו, עוד פעם, תדמה את זה וככה, דמו את זה בראש לשעון שוויצרי כזה, של הרבה מאוד גלגלים, ועוד עסק שחורק, ועוד עסק, ועוד... עוד איזשהו גלגל שנשבר, זה בסוף יכול לייצר איזשהו לחץ בשוק. עכשיו, אם אני מסתכל עכשיו, רגע, מסיים את ההסתכלות המקרו, איך שהנגיד והמשק מסתכל על זה, אז בעיקרון, אנחנו רוצים לקוות ולצפות שתמשיך ירידת הריבית. עכשיו, אם אני נכנס למיקרו, בסוף לאותם עסקים האלה שאתה מדבר, זה מה אנחנו יכולים עכשיו לעשות, תכלס, בוא, עזוב אותך עכשיו, נגיד, לא סוגר לי את החודש, וכמו שאתה מספר, אני רוצה לדעת מה אני יכול לעשות עכשיו בתקופה הזאת, למה אני יכול לצפות.
נכון, למי שמרגיש שהוא חנוק, והוא צריך איזה רגע תזרים.
נכון, נכון.
אוקיי, לעסק או לתא המשפחתי. תראה,
מבחינת המימון, או ההלוואות הקיימות, או משכנתא הקיימת, אז יש תקווה לירידה, אבל אם זה חונק עכשיו, אז יכול להיות שלא יספיק האוויר עד שהריבית תירד ממש, כן. כדי שזה ישפיע משמעותית. אז צריך באמת לראות, לבדוק משכנתא קיימת היום, אני אומר, עדיין לא בטוח שאפשר יהיה למחזר משמעותית היום, ואני מדבר מחזור, שמדברים על מחזור משכנתא, אז הרבה פעמים מסתכלים על זה כמה אתה חוסך ריבית אם שאתה משנה את התנאים.
כן.
אבל בתקופה הזאת, מה שיותר חשוב זה כמה אני יכול להקם על התזרים החודשיים שלי, על התזרים החודשי שלי, ולא כמה אני אחסוך ריביות לאורך כל התקופה. זה חשוב נכון. מאוד, כן.
נקודה מאוד חשובה.
אבל חשוב לשים לב באיזה תקופה אתה נמצא. כי בוא, אם אני אחסוך לך עכשיו 150 אלף שקל למשך 20-25 שנה, זה טוב, אבל בתקופה הזאת זה פחות טוב, כי כנראה...
כן, עם המחיר של זה שאתה נחנק ובקושי סוגר את החודש...
אני לא אשפר לך את ההחזר החודשי, זאת אומרת, רוב הסיכום שההחזר החודשי יישאר כמעט אותו החזר חודשי. היום הרעיון הוא, אני צריך עכשיו, כאן ועכשיו, ללקוחות עזרה, ובמקרה של מחזור, היום אפילו המחשבה היא, אני צריך עזרה כאן לעכשיו, במחיר של הנפגע בעצמי בעתיד, בעלות הכוללת של המשכנתא, זאת אומרת, אני לא יחסוך כסף. יכול להיות שאפילו אני, אם אני מחזיר את המשכנתא, יכול להיות שאני אפילו אצטרך...
להחזיר יותר ריבי.
סך הכל, כן, שזה גם תפיסה ש...
אבל היא גם מוטט.
היא יודעת, היא מוטט, כי ביום שאנחנו עוברים את הקושי, את הבעיה שיש לנו, חוזרים לימים טובים, שהריבית גם יורדת, אז אתה יכול שוב פעם למחזר ולקצר תקופה ולשפר, ואז לחסוך את העלות הריביות. זאת אומרת, בעניין של מחזור אני אומר שאנשים באים ורוצים למחזר, הם צריכים גם שהם באים ליועץ, לבוא ולהגדיר בדיוק מה חשוב להם. לא להתפתות עכשיו לוואלה, אני אחסוך, כי אני רואה הרבה פעמים פרסומים, אני יכול לחסוך 200-300 אלף שקל, וזה יכול להיות שזה נכון, אני לא מתווכח עם זה.
כן.
יש מקרים מסוימים שמי שלקח לפני שנה, שנה וחצי, והוא לקח את זה אולי לבד, ולא נכון, אז גם היום אפשר לחסוך לו סכומים מאוד גדולים בעלות הריביות, אבל זה לא הבעיה העיקרית שלו כרגע, צריך להתרכז בבעיה העיקרית. אז במחזורים היום לא לחשוש אפילו לפרוס את המשכנתא, להוריד לך את הלחץ התזרימי עכשיו, ושתעבור הרעה עוד שנה, שנתיים, למחזר את המשכנתא. המשכנתא זה השקעה לכל דבר, צריך לדעת לנהל אותה.
כן.
זה כמו שאתה קונה דירה, אתה צריך לנהל אותה, נכון? אז אותו דבר משכנתא, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, שמים את הראש בחול כמו בת יענה, ונרדמים לאיזה 20-30 שנה. אבל משכנתא צריך לנהל.
משכנתא זה דבר חי.
כן, חי. אז עכשיו, אנחנו רוצים להוריד את ההחזר החודשי, רוצים להוריד את ההחזר החודשי, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו נעלה את ההחזר החודשי עוד הפעם, כי אנחנו נהיה בתקופה טובה יותר, ואז נצמצם את נצמצם את התקופות, נשפר את התנאים ונחסוך יותר ריביות לאורך כל התקופה. אז בתקופה הזאת אנחנו רוצים, זה פחות מעניין אותנו, חשוב לנו להסתכל על התזרים שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, אם יש לנו עוד הלוואות נוספות, הלוואות כאלה קטנות שלקחנו לכל מיני דברים, אז אנחנו יכולים לאחד אותם לתוך המשכנתא, ופה יש חדשה.
אוקיי, חדש לנו.
זהו, העניין הזה של לאחד הלוואות לתוך המשכנתא, זה משהו שהוא...
משהו שהיה.
משהו שהיה, אבל מתחילת השנה, מתחילת שנת 2024, אחרי לחץ מסיבי שהפעלנו בהתאחדות יועצי המשכנתאות, וחבריי בהנהלה של ההתאחדות, אפילו לחץ מסיבי על הנגיד, על המפקח על הבנקים, הרי אנחנו חיים את השטח, אנחנו רואים הכל, נכון. אנשים בדיוק מה שאתה מספר.
אתם מדברים עם האנשים.
אנחנו מתרגמים את זה לשפה המקצועית למעלה, ומהשפה, מהשפה, אני אומר לאנשים לפעמים, את הבנקאית, אני מתרגם לאנשים לעברית. כן. אז אנחנו נמצאים, אנחנו מרגישים את מה שקורה בשטח, ואנחנו תרגמנו את זה, ועזרנו, ו... לשמחתנו, הנגיד, ויותר נכון, המפקח על הבנקים הרים את הכפפה, ונתן הקלה. הקלה כמו שהייתה, דומה למה שהיה בקורונה, שאפשר, לא רק שאפשר לאחד הלוואות לתוך המשכנתא, אבל פה הם נותנים הקלה נוספת, כי לאחד הלוואות לתוך המשכנתא, זה עד 50% במצב נכון. רגיל. אבל עכשיו אוקיי. אנחנו לא במצב רגיל, אז אפשר עד 70%.
כמו שהיה ממש בקורונה.
כן, אבל פה...
מה הקאץ'?
הקאץ' הם אמרו, לא, שלא... כי, למה לקח להם הרבה זמן לאשר את זה? כי אני ישר כזה, תפסתי את הראש באחרי 7 בספטמבר, דחוף תאשרו את זה, כי אנשים הולכים פה להיחנק מה... גם ככה עוד לפני זה הם היו במצב קשה, אז עכשיו זה המלחמה מאיצה. אבל מה הפחד שלהם, של בנק ישראל? שאנשים עכשיו ייקחו את ההלוואות, הסגירו הלוואות קיימות, ומחר הלכו למסע קניות מטורף, אתה יודע, הישראלי יש לו בעיה, הוא סוגר, עכשיו רגע, אני צריך להירגע במצב, לקחת איזו חופשה ולעשות איזשהו שופינג מטורף. אז זה החשש של בנק ישראל היה, אז הם אמרו, נגביל את זה, זאת אומרת, ניתן עד 70%, אבל נגביל את זה עד 200,000. זאת אומרת, אתה לא יכול לחרוג... מעל ה-200,000.
תראה, החשש הוא גם מוצדק, כי אחרי הקורונה, אוקיי, ראינו באמת שזה היה אחד, אתה יודע, המקורות כספים הגדולים, זאת אומרת, כל האפשרות בכלל, אז היה אפשר למשכן גם נכס קיים, בניגוד למה שיש היום, תקשיב, עשינו ים עסקאות רק על בסיס הדבר הזה של משכון נכס קיים.
כן, אבל אז היה אפשר באמת לעשות משכון נכס קיים.
דרך הבנק.
לקנות דירה נוספת, אבל...
היום הם מוסרים כאילו את ההגדלה הזאת?
הם מוסרים את ההגדרה הזאת, אבל אתה יודע, אנשים שלוקחים הלוואות, אחר כך יכולים למחזר אותם לתוך המשכנתא. הבנק ממחזר חובות. עכשיו, אם אתה לקחת חוב למשהו, ואז נכנס את זה לתוך המשכנתא, אז הוא לא שואל למה לקחת עכשיו 100-200 אלף שקל, אלא הוא ממחזר את ה-100-200 אלף שקל האלה. אז ברמת העיקרון, המטרה זה להוריד לאנשים את הלחץ התזרימי. זה המטרה של ההגדלה הזאת, של ההקלה הזאת. ואמרת, אחרי תקופת הקורונה היה באמת התחילו עליית המחירים, זה לא קרה בגלל זה, כי לא בגלל שהוא יתיר להם עד 70%.
לא, ברור שלא.
אני יכול להגיד לך, כי מי שהשתמש בזה, את ההקלה הזאת של עד 70%, הרוב מי שהשתמש בזה, זה באמת היה לסגור הלוואות. אני יכול להגיד לך את זה מלקוחות שאנחנו ליווינו וקולגות שלנו, וגם לא השתמשו בזה בצורה כזאת מסיבית, שזה אמור לעורר כזה לחץ. יש דיונים עכשיו שהם אולי יגדילו את זה, את הסכום מ-200,000.
אוקיי.
הם כרגע גם מגבילו את זה עד חודש מרץ, אז הם ככה בסוג של פיילוט כזה לראות את זה.
מה, תחילה או סוף מרץ?
עד סוף מרץ. ההקלה הזאת היא עד סוף מרץ. לא יודע אם הם יעריכו את זה או לא. אנחנו ממשיכים ללחוץ עליהם, אבל בסופו של דבר...
מרגיש שהם קצת שומרים את הכתפים קרוב לחזה.
כן.
זאת אומרת, הם לא רוצים מה שנקרא לגמרי לגלות את האסטרטגיה, והם כל הזמן גם כן באיזה סוג של אי-וודאות, ולאן המלחמה תלך, לאן האינפלציה תלך, אוקיי, מה, פתיחה לשווקים.
בגלל זה, תראה, הם בעצמם בחוסר וודאות, אז אתה יודע, אנחנו פועלים היום בעולם של חוסר וודאות,
אני חושב שבכלל, וגם ברמה הגלובלית, כי בסופו של דבר גם בנק ישראל מסתכל מה קורה החוצה, מה קורה עם כלכלת ארצות הברית, לדוגמה. וגם שם, אתה יודע, רואים שבארצות הברית הריבית מתחילה לרדת, ואנחנו כבר מתחילים להבין לאן הרוח במדינתנו הקטנטונת הולכת לנשוב.
תראה, אנחנו בשעת האינפלציה הגבוהה, אנחנו הגענו ל-5.6, ארצות הברית הגיעו כמעט ל-10%.
כן.
גם באירופה.
באירופה אז גם ראינו,
אז אנחנו,
פולין הגיע ל-17%.
אז אנחנו כן הצלחנו לעמוד בזה. יש לנו, תשמע,
נכון.
יש לנו כלכלה חזקה.
יחד עם זאת, אתה יודע, הטענה הייתה ש...
גם בקורונה אנחנו היינו חזקים.
נכון שבארצות הברית ובאירופה האינפלציה הייתה הרבה יותר גבוהה מבישראל. יחד עם זאת, אנחנו כבר התחלנו מנקודת מוצא שהמחירים כאן היו יקרים. זאת אומרת, עם כמה שהאינפלציה, אני אתן לך דוגמה סתם בפולין, הייתה הרבה יותר גבוהה, בסדר, 17%, זה מטורף. עדיין פולין הרבה יותר זולה מישראל, אוקיי?
כן.
על אותה מוצרי צריכה.
כן.
ואותו דבר, ארצות הברית, אתה רואה את זה, אין מה לעשות. אני על הקו.
כן, אתה רואה את זה, כן. לא, אני יודע, אני גם הייתי לפני כמה זמן בקפריסין, שכנים שלנו פה.
כן, 40 דקות טיסה.
33 דקות, 33. הסתכלתי על השעון מתי אמרנו, עזוב את ההמתנה שם, זה כמו לפני 20 שנה, כמו שהיה בארץ.
אתה ממתין יותר ממה שזה, נכון?
פי 2, פי 3 ממה שאתה טס.
כן.
אבל אתה נמצא שם, והמחירים זולים יותר, אני מסכים איתך, כן.
כן.
אז בכל זאת, אני אומר, המצב שלנו, אנחנו אוהבים, יש לנו נטייה גם להתלונן, המצב שלנו הוא טוב, טוב יחסית לשאר העולם, וכרגע אני אומר, ברגע שאנחנו נכנסנו לטווח היעד, אז יש אופטימיות, יש אופטימיות, ואני רק אסיים את ההקלה הזו שדיברנו עליה, מי שיש לו את הקושי, כרגע תזרימי, מי שיש לו הלוואות נוספות, אז אחד, לבדוק אופציה של למחזר את המטה, אולי להעריך את התקופה, להוריד עלויות, ואת כל ההלוואות שיש קיימות, להכניס אותם, לאחד אותם לתוך המשכנתא, בעצם לוקחים תוספת, ואז עם התוספת סוגרים את כל ההלוואות לטווח קצר. אז זה ככה החדשות הרועשות ל-24.
יש אפשרות, אתה יודע, הרבה פעמים משקיעים מאוד מתעניינים על גיוס כספים. כל הנושא הזה של, אוקיי, לנצל לרגע אולי את הפתח הזה שאפשר לצעוד 200,000 שקל, אוקיי, ובעצם לקחת אותם לטובת השקעות בחול. ששם, אתה יודע, עם כמה שהריבית אולי על הכסף הזה גבוהה היום, אבל הצעות, אוקיי, סתם מדוגמה, בחול, בארצות הברית וכאלה, הרבה יותר גבוהות.
בוא, אני אגיד לך אפילו יותר, שזה אפילו יעניין אותך,
כן.
ואת המאזינים שמתעניינים בהשקעות בחול, אז, וזה יכול להיות שאפילו לא ידעת ולא דיברנו על זה, אתה יכול היום לקבל מבנקים מסוימים גם עד 70% על הדירה הקיימת שלך,
כן.
למטרת רכישה בחול. יש בנקים שמגדירים את העסקה בחול כעסקי, מגדירים את זה כמטרה עסקית.
כהלוואה עסקית.
כהלוואה עסקית, כי אין להם מה לשעבד שם, הם שעבדים את הנכס שלך, ואתה כמיכול עושה עסקים, קונה דירה בחול, בשבילהם זה נחשב מטרה עסקית. אז אתה יכול עד 70% מהנכס שלך, סתם דוגמה, אמרנו, יש לך, בלי קשר להקלה שאמרתי, וגם אם אתה יש לך עסק עכשיו, יש לך עסק, ויש לך הלוואות בעסק, או אפילו קנית את הדירה בחול דרך העסק, אז גם פה אתה יכול, על הדירה שלך, כל הלוואה שלקחת למטרה עסקית, גם פה אתה יכול עד 70% משווי הנכס, בבנקים מסוימים, לאחד את הלוואות, שזה מעל המדרגה הרגילה, וזה גם לא קשור להקלה עכשיו שיש לפרטיים.
כן.
זאת אומרת, זה האפשרות לקנות דירה בחול, אתה יכול לקחת יותר מהמשכנתא ממה שאתה יכול ברגיל, ולמטרה עסקית גם, עד 70%. אז יש לך...
יש מקורות מימון. כן.
יש לך, ואני עוד לא, אני רק דיברתי איתך פה, נגעתי איתך רגע במימון על דירה קיימת, יש לך הלוואות סולו ממש ממש טובות, בנקים כמו בנק יאב, שנתנו תחרות מאוד מאוד גדולה לכל הבנקים המסורתיים של נגיד פועלים, מזרחי, לאומי, דיסקונט, הגדולים, כן?
כן.
תנו להם תחרות מאוד חזקה בשנים האחרונות. הבנקים הגדולים האלה הפסידו הרבה לקוחות לטובת בנק יאב, שנתן שם הלוואה מאוד אטרקטיבית, לתקופה של 12, 15 ועכשיו אפילו 18 שנה, בריבית של פריים פלוס 1, פריים פלוס 1.5, לסכומים של 100, 300 אלף שקל, לפריסה כן. ארוכה בריבית
במיוחד טובה. במיוחד אם זה לעסק זה חמצן.
לעסק, הם
תמיד מערימים יותר קשיים.
זהו, בבנק יאב הם פחות זה, לסחירים הם ממש טובים. עכשיו מה שקורה זה ש... הבנקים המסורתיים שנכנסו לתחרות, אני כבר נתקלתי בהלוואות של 200 אלף שקל שישרו ל-12 שנה בפריים פלוס 0.85, שזה מטורף, לתקופה כזאת זה כמעט כמו במחירים של משכנתא, מבלי שיש לבנק איזשהו בטוחה.
בטוחה, נכון. וזה עוד פריים, אתה יודע, בוא, אנחנו, אם זה הלוואה ל-15 שנה, 17 שנה, זה אנחנו לא, כנראה, עוד פעם, אנחנו לא נביאים, אבל כנראה שאנחנו לא נשאר בסביבת ריבית כזאת. אז אולי אתה מתחיל גבוה, אבל עם הירידה, אז הפריים יורד, כמו שהוא עלה, זה בניגוד להלוואה בריבית גבוהה, אוקיי? שאז מה שלקחת ככה זה יהיה, ואז לפעמים המחזור יותר מורכב.
אז אתה יכול לגייס ככה, ואם בבית יש... שני סחירים ומשכורות טובות, אז אחד פותח בבנק, תם דוגמה, בנק יאב משכורת, השני פותח בבינלאומי, שגם הם יודעים כן. לתת הלוואות כאלה יפות, או שיכול להיות מצב שהבנק שלך, פועלים מזרחי, לאומי דיסקונט, אומר, אוקיי, רגע, אני רוצה לשמר אותך, אני אשווה לך, ואני ראיתי כבר דברים שהם בחיים לא מאשרים. לתקופה של 10-12 שנה, זה כבר טווחים... רציני.
בסוף זה עניין של מסע ומתן. זאת אומרת, אחד מסע ומתן מול הבנקים, שתיים גם כמה אתה לקוח חזק מול הבנק. זאת אומרת, כמה אתה לקוח באמת שהוא יציב, עם תזרים ו...
צריך לדעת לעשות מסע ומתן בסופו של דבר, אתה יודע.
בכלל בחיים.
כן, כן. והבנקים זה... אמנם יש להם מערכות, והמערכות מחשבות להם עד כמה מינימום אפשר לרדת, ונותנים... נותנים איזשהו הגדרות ברורות לסניפים, אבל בסוף זה אנשים, וצריך לדעת כן איך לגרום לאותו בנקאי לבוא ולהילחם עבורך כלפי מעלה, כי הוא בסוף יש לו את הכוח, או למנהל הסניף איתו בסניף יש את הכוח ללחוץ לפעמים אפילו פחות מה... תכף הדוגמה עכשיו בדיוק קיבלתי תיקון על... משכנתא פרטית שלי של משרד שיש לנו, אז לקחנו שם משכנתא ועשינו מחזור ושיפרנו את הריבית וקיבלנו הצעה נדירה מבנק מתחרה.
כן.
העברנו את זה לבנק לאומי, שזה הבנק שלנו, והם בסוף הצליחו להשוות, אבל הוא אומר לי, תקשיב, אני לא מאשר לך, אין לי כאלה ריביות כאלה, אנחנו רצינו פשוט לשמר אותך. אני אומר לו, אבל תקשיב, אני... שם קיבלתי את המחיר הזה, אני רוצה שתיתן לי קצת פחות, כי אחרת...
אחר כך, אני, מה אנחנו עושים?
אחרת מה, עבדתי כוח קשה, נתן לעבוד כוח קשה, אז מה עשינו בזה? הוא אומר לי, תקשיב, מה שהבאתי לך עכשיו זה משהו שאני לא מאשר, אי אפשר לאשר את זה בדרך כלל. אז בגלל זה אני אומר, שאומרים לכם אי אפשר, זה לא באמת התשובה הסופית במסע ומתן. צריך לתת לכם לנהל איתם את המסע ומתן. אז זה בעניין של הלוואות סולו. ויש לך גם את ההלוואות על חשבון הכסף שלך, בקופות, קרנות השתלמות, קופות גמל, אני מניח שכבר דיברת על זה.
כן, אבל איך אומרים, תמיד טוב לרענן לצופים, למאזינים, אתה יודע.
אז כן, אז יש לנו כסף שלנו, שעובד בהשקעות בשוק ההון, כמו שאתה אומר, אפשר לקחת הלוואה על חשבונו. אז היום אני אומר...
עוד פעם, אני חושב שזה לא המלצה, אבל אני חושב שזו נקודה שהרוב בסוף יסכימו עליה, ש... קרנות השתלמות, אוקיי? לא שוברים את הקרן ומוצאים את הכסף, אלא ממנפים אותה, לוקחים הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות.
אז זהו, דווקא אני באתי לשבור את הפרדיגמה הזאת ולהגיד אוקיי. שזה לא בהכרח. זה אוקיי. לא בהכרח. צריך לבדוק מה המטרה שלך. צריך להבין שאותה קופה, קרן השתלמות, קופת גמל השקעה, פוליסת חיסכון, זה עוד נכס שקנינו, קנית נכון. עוד דירה. עכשיו תגיד לי אתה, אם אתה רוצה למכור את הדירה הזאת, או שאתה רוצה לקחת משכנתה עליה, יכול להיות שאתה רוצה למכור אותה, כי אתה צריך את הכסף הזה, ואתה רוצה להשקיע בנכס פיזי, וזה בסדר. כן, זה לא עכשיו עונש מוות אם סגרת את הפוליסה הזאת. אם אחר כך הפסקת להשקיע כתוצאה מזה שסגרת, באפיק הזה, זה כבר פחות. זאת אומרת, אתה יכול להמשיך להשקיע ולפתוח עוד קרנות. לפעמים אני אומר לאנשים שרוצים, נגיד, לקנות דירה. משקיעים, אומרים לי, תשמע, יש לי קרן השתלמות, ככה וככה, אני, מה אתה אומר, לסגור, או זאת אומרת, למשוך, או לקחת הלוואה, אז אני אומר, בוא נבדוק רגע, כמה עון עצמי יש לך? יש לך מספיק עון עצמי? זה שאלה ראשונה. כי אם אתה עכשיו לוקח הלוואה על חשבון הקרן השתלמות, אתה לוקח חצי, 70%, אז אתה, נכון. יכול להיות שזה לא מספיק לך עון עצמי, אז מה אתה עושה? תיקח עוד הלוואות, ועוד הלוואות, ועוד כן. הלוואות, ואז... ואז השאלה שנייה, ואז השאלה שנייה, רגע, אתה תוכל לעמוד בהחזרים של כל הלוואות שאתה לוקח, המינופים האלה, כי בסוף צריך גם, אתה יודע, היום זה, היום אנחנו חיים, והתזרים הוא המלך.
נכון.
זה מה שהכי חשוב לזכור בכל השקעה, התזרים הוא המלך, כי אתה יכול להשאיר את ההשקעה הכי נפלאה שיש לך, לקחת אליה הלוואה, אבל אז לא לעמוד תזרימית ולהפסיד את הכל, אז לא עשית בזה כלום.
לחלוטין.
אז האם יש לך מספיק עון עצמי, והאם אתה יכול לעמוד בתזרים השלילי של ההלוואות האלה? אם לא, אז תמשוך את הקרן, תמשוך את הקופת גמל השקעה, או את הפוליסה, אבל אל תפסיק להשקיע שם מחדש. זאת אומרת, משכת?
כן, בדיוק, תמשיך לצבור.
עשה הוראת קבע, עשה לך מחדש את החיסכון הזה. אז זה ככה האפשרויות שיש לנו היום.
זה אני חושב אבל ההוכחה שבעולם ההשקעות, אין אף פעם ואין תמיד. זאת אומרת, כל מקרה לגופו, ותמיד צריכים לבחון רגע את האופציות החלופיות, או...
יש כלל אצבע, כן.
לא, יש כלל אצבע, אבל עוד פעם, בסוף זה כל מקרה לגופו.
נכון, אין פה איזשהו חוקיות שאתה צריך לפעול, כי כמו שאמרנו מקודם, זה בסוף כלכלה זה פסיכולוגיה, וזה מה שמתאים לך לא בהכרח מתאים לי, וכל אחד יש לו את התוכניות שלו קדימה. יש כאלה שרוצים להרבות בנכסים, יש כאלה שאומרים, אני רוצה עוד נכס אחד שיהיה לי לפנסיה, ויש כאלה שרוצים נכס לכל ילד, ויש כאלה שרוצים, לא יודע, דירות בחול, כדי שהם יוכלו לעשות אותם דירות נופש, או כן. בעתיד. אז כל אחד והחשיבה שלו, וצריך להתאים לכל אחד גם את התוכנית מימון לדבר נכון. הזה.
אבל זה באמת, כמו שאמרת, אני חושב, אחד הנקודות החשובות להתחיל איתם, זה קודם כל להגדיר בכלל את המטרות שלנו, מה אנחנו רוצים להגיע. ובהתאם למטרות, להתחיל לבנות את הצעדים. זאת אומרת, איזה עסקאות אנחנו הולכים לחפש או להשיג, איך אנחנו הולכים לממן אותם, לבדוק את הגבולות גזרה, שבאמת במיוחד בסביבה הזאת של חוסר ודאות, ו... סביבת ריבית גבוהה, שאנחנו באמת יכולים לעמוד בתזרים, כי כמו שאמרת, התזרים הוא המלך כרגע, ולא... והיום אני נתקע במשקיעים, שאתה יודע, כבר עשו איתנו אפילו עסקה שתיים, והם רוצים להמשיך להתקדם, אבל הם מרגישים שהם עומדים במקום כרגע.
כן.
ואני אומר להם, חברים, יש לפעמים תקופות שצריכים רגע, שנייה, לתת לדברים רגע לגדול ולתמוח וכאלה, כי אין לכם עדיין כרגע מספיק יכולות פיננסיות. זה יכול להיות או שההון העצמי לא מספיק גדול, או שיש להם הון עצמי, אבל אין להם את היכולת התזרימית. ועד אני אומר, אז תמתינו, לא יקרה שום דבר אם תמתינו עוד חצי שנה, או אפילו עוד שנה, מה שיותר חשוב שתעשו את זה בצורה נכונה ומתאימה, ותמשיכו לישון טוב בלילה שההשקעה תשרת אתכם, ואתם לא תהיו עכשיו נכון. עבדים של ההשקעה הזאת, ואתם לא תדעו איך לצאת ממנה.
יש לנו נטייה לקבל הכל כאן ועכשיו ועכשיו ועכשיו. אני יכול להגיד את זה גם אפילו על עצמי, שאני נמצא בעולם ההתפתחות האישית כבר הרבה מאוד שנים, ומבין שהדרך המהירה להתרשרות זה לעשות אותה לאט לאט צעד צעד, אבל עדיין יש לנו דרך מהירה לחופש כלכלי או התעשרות, כן. כן, אבל יש לנו עדיין תמיד באיזשהו משהו, איזשהו קוף כזה שקופץ לנו בראש, הוא רוצה עכשיו, 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 את הבננה הוא רוצה עכשיו, הוא רוצה את
העסקה. כן, כי זה, אתה יודע, בסוף מישהו עכשיו יושב, מקשיב לנו, לפודקאסט, אומר מה האלה וזה, הם קונים, עושים וזה, זה, עכשיו, בוא נע, רגע, זה קרה בשנים של עבודה. זה לא קרה, אתה יודע, לא עשינו את כל העסקאות האלה בחודש, אוקיי? וזה היה השנים של עבודה קשה, מצד אחד חיסכון, התנהלות פיננסית, אוקיי? השקעה של הכספים, ולתת להם לתמוח, ובנייה של העון העצמי שלנו, והשווי האישי שלנו, ותיק הנכסים שלנו. זה תהליך, תהליך שהוא לפעמים לוקח, עוד פעם, לא לפעמים, אני חושב בעיניי, הוא לוקח תמיד שנים, והוא דורש הרבה סבלנות, והלך רוח,
עכשיו יכול להיות מצב, זאת אומרת, זה לא איזשהו קו כזה שהוא קו עלייה ליניארי. יכול להיות מצב שאתה כמה שנים אתה ככה, אתה לא זז לך שום דבר, אבל אתה מתמיד בפעולות שלך, אתה ממשיך תוך אמונה שזה יקרה, ואז מגיע ככה איזו צמיחה מטאורית כזאת. אני יכול להגיד את זה גם אצלנו, היה כמה שנים שהיינו די תקועים, עם הקורונה, אני תמיד הייתי אומר לאשתי, תראי את הגרפים של עליית התחלואה, ככה, ברוך השם, כן. אנחנו אחרי הקורונה, נכון. עלינו עם גם עם העסק וגם עם ההשקעות שאנחנו עשינו בעצמנו, אז זה לא בהכרח. יכול להיות מצב שאתה כמה שנים תעבוד קשה וקשה, ואז פתאום יבוא לך איזה גל
של... גל אחד כזה מרים אותך...
הנה, למעלה. אנחנו... אז עכשיו אנחנו נמצאים, אנחנו נדבר על עצמנו, נגיד, נמצאים במצב שאנחנו צריכים בדיוק את ה... איזון של לצבור עוד ולהתאזן, אחרי שעשינו כמה השקעות בבת אחת. וכן, ויש לי עדיין בבטן בוער לי, כי אני רואה הזדמנויות, אבל כרגע אני
מחזיק את זה. אני כל היום עם חוזים של משקיעים שלי, אתה יודע, אני גם רוצה.
אני מחזיק את זה.
הם חושבים שאני צוחק, שאני אומר להם, תקשיבו, אתם לא מבינים, אני מקנה בכם בקטע טוב, שאתם חותמים, כאילו, אתם לא, אני מוכן לחתום במקומכם. אתה יודע, זה באמת, זה כאילו, וזה תמיד מרגש. זאת אומרת, אותי מרגש כל פעם שאני יודע שמשקיע שלי חתם על עסקה, כי אתה יודע, זה פשוט אני מצליח לראות את ההתקדמות שלו בדרך, אני מצליח לראות את המסע, לאן זה הולך מדהים. לקחת אותו.
כן, זו הרגשה מדהימה, אני יודע, אני כל כך, זה כל פעם מרגש לי מחדש, הם שואלים אותי, מאיפה שלך את הדרייב אחרי 10 שנים, אני כמעט 24/7 בתחום, בנושא של מימון ואסטרטגיות וזה, וזה לראות באמת בתחילת הדרך, לראות את התמונה רחוק, לדעת מה אנחנו יכולים להביא את הבן אדם, אתה יודע, זה כמו שהוא בעצם, האנשים שמגיעים אלינו, הם מגיעים כמו רכב קטן וחמוד כזה ש... נוסע בלב המדבר, ואין לו אור, אז מה שהוא רואה זה רק את מה שהפנסים שלו מאפשרים נכון. לראות. ואנחנו באים לו עם פרוז'קטור כזה ענק, מהירים לו את הדרך.
כן.
וזה כיף, זו הרגשה מאוד מספקת של שליחות, של לדעת עוד, לקחת עוד משפחה ממצב שהם באו אליך עם איזשהו חלום כזה, ולא יודעים איך להגשים אותם, ואתה לוקח אותם יד ביד ומקשים להם את החלום. זה...
נכון. זה מאוד מרגש, שמע, גם עוברים איזה דרך, זאת אומרת, מהרגע שיצאנו ועד חתימת החוזה, אוקיי, לדירה יש דרך, יש גם דרך אחר כך, אתה יודע, משכנת ולזה, להשביח את הנכס, להזכיר אותו, וגם להפקיד את הצ'קים בבנק, זה אחלה, אוקיי? זה תזכורת נחמדה כל חודש.
זה התגמול.
זה התגמול, זה לקצור את הפירות. אבל יש כאן דרך, והרבה פעמים אתה יודע, שאני אומר למשקיעים, יש כאן דרך שקודם כל שהיא מנטלית. זה דרך להתגבר על כל מיני פחדים וחששות, וכל מיני אתגרים שבסוף אנחנו מציבים לעצמנו, אוקיי? שפעמים זה גם האמונות המקבילות שלנו. וברגע שאנחנו... הולכים, ויש לנו מורה דרך, זה קל יותר.
אני חושב שזה 80-90% מנטלי. הכסף הוא לא באמת בעיה ברוב המקרים. אני הוכחה ש... עזוב, בשיחה קצרה עכשיו, נתנו כמה אפשרויות של איך אפשר להשיג. אני אומר, כמעט בכל שיחת אפיון פיננסית, שאני בודק את היכולות של האנשים, אני מוצא להם יותר אפשרויות ממה שהם חשבו שהם יכולים להשיג. אז זה משהו שאני פחות נתקל בו. אז יש מקרים שאנשים מגיעים עם המון מוטיבציה והכל, ווואלה, אין לי איך לגייס להם. אבל ברוב המקרים יש אפשרויות ש... שאנחנו יושבים ובודקים רגע ומפה, ואולי אפשר לך את הקופה פה, ואולי יש לך את האפשרות להעביר את המשכורת לשם, והיית בעבר בצבא, וכל מיני אפשרויות שאפשר לייצר עוד כספים, אבל מה שהרבה פעמים תוקע את האנשים זה האמונות המקבילות, נכון. הפחדים, אבל זהו, ואנחנו פה בשביל לתת להם את להעיר להם את הדרך גם בפן הפנטלי, כן. אני יכול להגיד
לך. ולהנגיש את הידע.
הרבה פעמים בתהליכים שאנחנו הרי, שאנחנו מלווים את הלקוחות במימון, רוב המקרים אנחנו מתחילים איתם בתחילת הדרך, מתי שהם נפגשים איתך, או אפילו לפני שהם נפגשים איתך, זאת אומרת, לפני שהם חתמו על חוזה דירה, זאת אומרת, המשכנתא מבחינתי מתחילה עוד הרבה זמן לפני, לבנות להם את האסטרטגיה הנכונה, ולראות שהם פועלים לפי התקציב, ולאשר את העסקה, שהיא באמת מתאימה. אבל יש מקרים, כמו שאתה אומר גם, שמגיעים אחרי החוזה, ואז לקחת את המשכנתא ולהביא אותם לנכס עצמו. אבל העניין הוא שהרבה פעמים זה בכל מקרה לקחת אותם יד ביד ולמשוך אותם ולתת להם דחיפה מורלית, מנטלית.
כי אתה יודע, לפעמים העולם של השקעות הוא שונה. זאת אומרת, בית למגורים, מאוד ברור לנו למה אנחנו צריכים לקנות, אוקיי? כי אחר כך נגור ברחוב, זה לפחות המחשבה בתת מודע שלנו.
או בסחירות.
כן, או בסחירות, אבל מאוד ברור שאנחנו חייבים בית. עכשיו, שמע, אנחנו בסוף יהודים. זה, אתה יודע, יהודי חייב בית למגורים. זה חלק, אתה יודע, מאוד חזק ב-DNA של העם שלנו. מתחיל להשתחרר, יש הרבה יותר עכשיו צורות הסתכלות חדשות כאלה שדות, שאוקיי, לא חייב גם בית למגורים. אני חושב שבאמת גם הפודקאסטים, גם הקבוצות בפייסבוק, וכל מה שקורה היום, כל הידע שמנגיש...
תראה, דירה ראשונה, דירה ראשונה, גם אם... אין לי עכשיו כסף לקנות איפה שאני רוצה. אני אקנה איפה שאני יכול, איפה שהכסף שלי מספיק, פלוס המימון שאני יכול לגייס, אבל אני אגור איפה שאני רוצה.
נכון, אבל זה, אוקיי, זה רעיון שהוא כביכול, עוד פעם, רעיון ישן, אבל הוא חלחל. עכשיו, בכמה שנים האחרונות, אומרת, בפודקאסטים, אני לא יודע כמה, כן, פוסטים כתבתי, וגם המחירים עלו.
המחירים עלו. אנשים עכשיו לא יכולים לקנות איפה שהם רוצים, ואז הם אומרים, רגע, מה, הכסף שלי עכשיו גם ככה נשחק כל הזמן? הרי ההשקעה בנדלן זה הדרך הכי טובה להתמודד עם אינפלציה, עם עליית המחירים. הכסף בבנק מאבד כל שנה ערך. אנשים שעכשיו שומעים את הפודקאסט ויש להם כסף בבנק, שורפים את הכסף, זה אשכרה לקחת שטר ולשרוף אותו. למה? כי המחיר הכסף עולה.
נכון.
מה זה האינפלציה, כל הסיפור הזה שאנחנו מדברים? יש לך 100 שטר של 100 שקל, כן. מחיר של זה עולה, זה עולה, זה עולה, אז עם ה-100 שקל האלה אתה כבר יכול לקנות פחות.
נכון.
בכל חודש, אז הדרך הכי טובה זה לקנות נדלן כדי להגן על האינפלציה. ואם עושים את זה נכון, אז גם אפשר להרוויח הרבה מעבר לזה. אבל במינימום להגן על האינפלציה. ונכון, אתה אומר, אנשים שרוצים לקנות למגורים, אז זה מובן. אבל גם שם אני יכול להגיד לך שאנחנו מלווים פרויקטים, גם של קבלנים, גם של מחיר למשתכן, שמגיעים אלינו זוגות צעירים. תשמע, זה בסוף ההחלטה הכי גדולה כלכלית של משפחה. וצריך לקחת נכון, משכנתה ל-30 שנה, או 25, או 20, או צמוד, לא צמוד, יש כל כך הרבה מאוד משתנים, שזה בעצם הרעיון, לבוא לבנות מראש איזושהי תוכנית שמתאימה לכל אחד לפי השאיפות שלו, ולהוביל אותם בדרך.
כן.
אני אומר תמיד ללקוחות שאנחנו מתחילים את התהליך, אני אומר להם, אנחנו בונים עכשיו תוכנית אסטרטגית מימונית, איך אתם מגיעים, הגעתם היום לפגישה, ובסוף התהליך אתם בעצם יש לכם נכס משלכם עם משכנתא שאתם יודעים לשלם אותה, ואני לא רק מראה לכם את התהליך, אז אני גם מוביל אתכם, אני והצוות שלי, הלכה ולמעשה, להגיע לאותה נקודה שאני מראה לכם פה.
כן.
אז זה לא רק לבנות, אלא גם ממש להוביל לתוך זה.
בדיוק, להוביל ולהדוות את הדרך, וזה לחלוטין. שי, רגע לפני סיום, לא יודע אם אתה יודע, אבל יש פינה שנקראת השאלון המהיר.
או,
השאלון המהיר. ואנחנו עוברים בדיוק לפינה הזאת. אתה מוכן?
2-3, גר.
אז שאלה ראשונה. תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
צנוע, מופנם, חייכן וענב, כמו שאשתי אוהבת לתאר.
יפה מאוד. ספר מומלץ. לא אבא עשיר, אבא אני.
אין מקום לחלומות קטנים, שזה ההפך מהשם של הפודקאסט שלנו, של שמעון פרס.
כן, מדהים.
לאחרונה שקראתי, נדיר.
האמת היא שלא קראתי אותו, אבל שמעון פרס לחלוטין...
חשוב להתעשר, יש... כן. אבל זה מה שהקלה לי בראש, אמרת פינה שאלון המהיר.
כן, שאלון המהיר, יפה, אתה עומד בקצב. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
אבא השם שלו רגע יושב לי על ה... טוב, זה מנטור... וואי, תקעת... יושב לי בראש הפנים, והשם לא קופץ, זה כבר לא כזה מהיר.
שלון...
בוא נמשיך לשאלה הבאה, אני זכר.
שאלה הבאה. מה היית לוקח איתך להיבודד? הדבר הראשון שהיית לוקח איתך להיבודד.
את אשתי.
והדבר האחרון שהיית לוקח איתך להיבודד.
את חבילת הצרות.
חבילת הצרות, מה, לבנקים? לאישורים עקרונים?
חבילת התחוויות, כן. כל הצרות שלנו.
בודד, אין לי התחייבויות.
משאיר צרות בצד.
כן. אתה ייקח את הטלפון, כך לא יוכלו להשיג אותך. אוקיי, שאלה הבאה. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
הרפתקאות.
הרפתקאות. יפה, טוב, החיים שלנו, חתיכת הרפתקה.
הרפתקאות.
טוב, שאלה הבאה, שאלה...
והתפתחות, כן.
מי הוא האדם שהכי השפיע עליך?
אני חוזרים לזה.
נכון.
תשמע, מישהו קופץ לי עכשיו בראש, ישר זה ארנולד שוורצנגר. הסיפור שלו, יש לו, אגב, מעבר לזה שהוא כוכב קולנוע, יש לו...
ראית את בנטפליקס?
כן, בנטפליקס, ובכלל, אני עוקב אחריו כבר כמה שנים, יש לו הרבה סרטוני השראה ומוטיבציה, ושהוא מספר על הסוד שלו ועל הדרך שלו, איך הוא עבר את ה...
כן.
איך הוא הגיע למה שהוא הגיע. יש לו שלושה הצלחות גדולות.
כן, מדהים, מדהים, באמת. אני ראיתי בנטפליקס, את הסדרה, נכון? זה עכשיו שלושה...
לס בראון, נזכרתי גם לס בראון. הוא בכלל השפיע עליי בתקופת ההתפתחות, הצמיחה הגדולה שלנו.
לחלוטין, וואו, מדהים. אם היית בלתי נראה, לאן היית הולך?
וואו, איזה התקלה. אני חושב שהייתי... הולך טייל בעולם.
הייתה הולכת. בשביל זה אתה צריך להיות בלתי נראה, שי.
לא יודע, לישיבות קבינט.
דבר עם דנן, סדר לך.
וואי, יפה, שאלות יפות וזקילות, כן.
תודה, תודה, זה הדר, לא אני.
הכין את ה...
אני יכול לחשוב על שאלות כאלה אינטליגנטיות. כן. תשמע, אתגרתי את עצמי, אני חייב להיות כן, בדרך כלל יש לי את הדף עם השאלות. הוא בצד, אבל לא רציתי להפסיק באמצע. אמרתי, בוא נראה אם אחרי 50 ומשהו פרקים, אוקיי, של הפודקאסט מדברים נדל"ן, אני מצליח עדיין לזכור את השאלות. אין לי מושג. יכול להיות שפספסתי, אוקיי, זה משהו, שאלה אחרונה, אוקיי, שלפחות שאני זוכר. מוכן?
יאללה. אני בבלתי נראה, יש לי תשובה לבלתי נראה.
יאללה, נו, מה, מה?
אני הולך לאיפה שנמצאים ה... האנשים שלנו, בחטופים שלנו, לראות איפה, איך אפשר לשחרר את הבעיה.
איך אפשר להחזיר אותם הביתה.
כן.
שמע, כאב לב, כאב לב. נקווה באמת שאתה יודע, שזה יהיה טוב. אני מאחל אפילו, אוקיי, באמת, 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 שהרבה לפני שהפרק הזה ישוחרר לאוויר, הם כבר יהיו בבית.
אמן, אוקיי, אמן.
באמת אמן. עטופים בחום ואהבה של המשפחות שלהם. אני חושב שאין אחד שלא לא מאחל לזה.
כן.
מדהים, וואו, טוב. בעברך, כן, לשאלה האחרונה. את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
אני לא יודעת מי ראיינת כבר עד השעה.
כמו עכשיו.
ראיינת המון אנשים. אני חושב שמישהו מההתפתחות האישית, בוא נגיד, אלון אולמן, הייתי אומר, וואי, לא קופץ לי השמות היום.
אוקיי, אלון אולמן זה תשובה.
גיא מנדלסון.
גיא מנדלסון כבר התארח, הוא מזמן, כן.
גיא מנדלסון. עופר מלמד.
עופר מלמד, האמת היא שאותו עדיין לא ראיינתי. עופר מלמד. גם אבל איש יקר.
ליאור הקירב.
כן,
גם חבר אותו. יש לי פה כמה מתיחה פה קאסט.
כמה אושיות. אנשים יקרים.
יאללה, מהמם.
טוב, קודם כל שייקה, תודה רבה. חברים, אם אתם צופים בערוץ היוטיוב, אני רק מזכיר לכם, ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמון שתוכלו להישאר מותקנים. אם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז תלחצו על כפתור העוקב. דרגו אותנו בחמישה כוכבים. גם אני אוהב את זה, גם האלגוריתם אוהב את זה. בכלל, תכתבו תגובות, מה אתם חושבים על הפרק. שי, תודה רבה. ביי ביי, חברים.
יאללה, תודה.
ביי, חברים, נפגש בפרק הבא של מדברים נדל"ן.